לא, זה רק סיפור זו. לפני שבועיים היו... לא, לפני חודשיים. בעצם זו פלוגה של נגלן שהתאמנה באזור. עשתה איזשהו סיכום של איזה תרגיל, אני יודע מה, שלוז, לוחמה זהירה. אז הם עשו, התאמנו בידיק, כפר לידינו. אז הם ככה הסתובבו ביישוב, יצאו מהיישוב, אתה יודע, הסתובבו את הפנים וזה וזה, אני יש לי קצת חול של השתיית האלה. אז חסך. אז... סתם, אמרתי, מה אתם פה ככה, אתה יודע, לא עושים לכם הכנסת אורחים או שום דבר וכל... אז המפה שלי, אני לא אתבלבל, אמר לי, אפשר לתקן, בשבוע הבא אנחנו פה עוד פעם. טוב, נתקן, אולי תבוא, נעשה איזה פריסה, נעשה איזה איזה. בסדר, אז באמת זה מתקשר השבוע. שהלילה אנחנו באים, אולי באמת נעשה איזה איזה. אני ראיתי אותם בעשר, חשבתי שהם מסיימים, אבל כנראה בעשר ושכחתי, בעשר בלילה רק מתחילים. אמר, בסדר, אין שום בעיה, נעשה זה, שום בעיה, מתי אתם מסיימים? ארבע לפנות בוקר, זה. טוב, בסדר, נעשה פריסה ארבע לפנות בוקר. טוב, דיברתי עם הצד הזה. אחד החבר'ה מתקשר, עושה, אנחנו נפנק אתכם, דאג לכם לשוקו, רוגע לך, וזה חבל, אז מה אתה יהיה? אני הבנתי מהרף שלכם שזה יהיה בשרי, כאילו, הוא לא יבלבל. אז הוא עושה לו, טוב, אתה רוצה בשרי. יהיה בשרי, אבל זה ארבע לפנות בוקר, עושה. אצלכם זה ארבע לפנות בוקר, אצלם זה כבר ארבע סופה, כאילו... אין בעיה, אין בעיה, אתה רוצה יהיה בשרי. קיצר, לפני חודשיים, שלושה חודשים, שלוש לפנות בוקר, הצוות קם. יש צוות כזה, יש צוות, צוות קם, התחיל, התחיל. כשאני התעוררתי באיזה רבע לארבע, כבר הייתי ענן מעל ברוכים, ורימו שם חבל הזמן, רימו שם באמת פריסה, חבל הזמן. אז שלשום מתקשר אליי, אני מפגש לפלוגה מקבילה. הוא אומר לי, תראה, אנחנו לא צריכים, אנחנו גם כן עכשיו סיימנו שבוע לוז, ו... ועושה לעשות זה, התלבטנו ככה, שומרון, אפרים. בסוף אמרנו שכדאי לעשות זה דווקא באפרים, אנחנו חצות אפרים. לא, באפרים, אולי יצאת מברוכים, אמרו שאני איזה רטום גמגם. אין שום בעיה, תגיעו וזה, תגיעו, נעשה לכם הכנסת אורחים. לא, האמת היא שגם בסוף ככה, יש עצמו דבר כזה כאן מצפה אחים, השם זה הקימו את זה, כאילו באמת ככה נערך עלים, אבל גם ככה לצקת תוכן. עכשיו, אבל הרב, שמעתי שגם אתה ככה דיברת זה לחיילים, אולי תבוא גם כאן, אין בעיה בשמחה. קיצר, אבל הפעם, ברוך השם, עבדו עד סוף הלילה ממש, אז ככה, בארבע, קמו החבר'ה ראשונים, אני בכלל ברגעתי רק בארבע וחצי, בכלל ככה בנחת. אגב, אבל זה יפה לראות איך נכנסים בחמש, ככה... נציגים שלכם, נציגים שטפו את הידיים, אבל איך שהפרצוף שלכם נראה, אז מאוד שטפו את הידיים, אבל זה מאוד מיוחד, ככה, ככה, כל כך קשובים, כל כך... אבל מה שהלך שם, אל תשאלו. אתם לא רואים את זה פה בחברה שלכם. כאילו מה שהחבר'ה שם... שלחו איזה אחד שעובד בהייטק לקנות את הבשר. אז הוא קנה, קנה, קנה. אז היה... היה מאוד... זה מאוד מיוחד, באמת זה... סתם, אני הכי מתפעל לראות את החבר'ה שקמים בארבע, ארבע וחצי, באים, עובדים, מנפפים וזה וזה. ואתם מבינים שאף אחד לא טועים שום דבר. כאילו... לא, לפני תפילה, אף אחד לא אוכל שום דבר, אף אחד לא אוכל כנפיים מוזל לפני תפילה. לא, היה מאוד, זה מאוד חמיר את הלב. טוב.
אנשים האלה קמים מוקדם בבוקר, ואחרי זה צריכים לעבוד, לא?
כן. כן, לכן, לא, למה הזכרתי בכל זה? כי בניתי על הכוס קפה הזאת. הזכרתי לזה, כן, כן. מה שאתם נוחתים מפה עם אחוז אחד חלב?
אני לא מרגישים.
חשבתי אולי להוסיף גבינה. טוב, רבותיי, פעם הקודמת, הייתי רוצה שניכנס ככה יותר פנימה. פעם הקודמת, מה? לא, רק דיברנו על הערך, דיברנו קצת על התרגום, על השפה, על לשמור על קדושת הספר. תשובה בציץ אליעזר, קצת נכנסנו לזה. עדיין רציתי בעצמי איזושהי רשימה, אני לא זוכר איך זה עושה אותי. טוב, רק רציתי באמת להקדים אותי עוד הקדמה אחת. ביניהם נקרא איש חמודות, כמה מקומות בספר נקרא איש חמודות. אחד המקומות, רש"י פירש, איש טהור. ככה רש"י פירש. על איש חמודות פירש רש"י איש טהור. ככה הוא פירש. באמת, מה הקשר בין לחמודות, לטהור. תראה, זה חמודות. חמודות זה... איש טהור. זו טהרה פנימית כזאת. ניקיון מידותי, ניקיון רוחני, אולי אפילו מוטבע בעצם, פלוס תוספת עבודה. ומזה הוא הופך להיות איש חמודות. חזקאל משתבח בו כבר. כלומר, זקני דורו משתבחים בו בתור נער, באישיות הזו. דניאל נזכר בחז"ל כאחד משלושה חבקו עולם. חבקו עולם. ראו עולם בבניינו, בחורבנו, ושוב בבניינו. ראו עולם בבניינו, בחורבנו. חז"ל מביאים שישנם שלושה כאלה. נוח, חזקאל מזכיר שלושה. נוח, איוב ודניאל. שלושה שחבקו עולם. מי מזכיר אותם? במדרש. במדרש מזכיר אותם. המדרש מזכיר שלושה שחבקו עולם. איוב, את הבית הפרטי שלו. ראה את הבית הפרטי שלו בשיא תפארתו. ראה את הבית הפרטי שלו חרב, וראה את הבית הפרטי שלו חוזר ונבנה. נוח ראה העולם חרב, שמן, וחוזר ונבנה. גם דניאל, ראה עולם בשיא תפארתו. שמן, חוזר ונבנה, את בית ישראל. דניאל רואה את מלכות ישראל בתפארתה, באמת בתפארתה, רואה אותה בחורבנה, וחוזר ורואה אותה בבניינה בימי כורש. דניאל, הוא חובק, הוא חובק עולם.
בטח היה הרבה כאלה.
מה?
בטח היה הרבה כאלה שהיו כאילו חיים
הזמן הרי. כן, משמע שהיו הרבה כאלה. שהרי כתוב שכל הבוכים, כתוב שכל הבוכים, בספר עזרא כתוב שכל הבוכים, הזקנים שזכו את בית ראשון, היותר גדול מכל הזה, היו הרבה כאלה, אבל כנראה לא על כולם, דבר כזה פועל פעולה. כן? יש אנשים שגם כן רואים דברים בבניינם, חורבנם, ושוב בניינם, ונשארים קטנים, כלומר, ונשארים מטולטלים. קצת בניין, מכניס אותם להיי, קצת חורבן, מכניס אותם לדאון, חיים כזה במניה דיפרסיה, כל איזושהי התעלות מכניסה אותם לאיזשהו היי, כל איזושהי נפילה. אבל יש כאלה שכשהם רואים תקופות, הם מקבלים דעת סקיינים. הם ראו עולם. אני זוכר שפעם הייתי אצל הרב נריה, זכר צדיק לברכה, הייתי מאוד נסער מאיזה עניין. וככה מאוד זה, מאוד... והרב נריה לא לקח את זה כל כך קשה. קצת החוצה ככה, קצת מתוסכל. זה לא זוכר, ככה... אחר כך מישהו ככה קצת דיבר איתי, מה זה? אז ככה... פלזתי כזה שלא בסווה עצה. כאילו, שלפעמים זקנים כבר הרימו ידיים, כאילו זה. אז מישהו ככה קצת טיפס אותי כזה, נשמע בחור צעיר. מה תיארת לו? שהעולם נחרב? אז הוא בטח מסתום מעצם את העיניים. ונזכר איך נראה העולם נחרב? הוא הרי ראה איך העולם נחרב. פעמיים הוא ראה את העולם נחרב. הוא ראה את העולם נחרב במלחמת העולם הראשונה, ואיך העולם משתקם. הוא ראה אותו נחרב במלחמת העולם השנייה, ואיך הוא משתקם. כשבאת לספר לו שעולם נחרב בפעם השלישית, אז הוא כנראה עצם את העיניים, וזה לא היה נראה כמו הפעם הראשונה והשנייה. אז כנראה הוא הבין שעולם לא נחרב. כאילו, תחזיק חשבון. כשאנשים מחזיקים חשבון, ארוך, רואי עולם בבניינו, בחורבנו, בבניינו, אז יש להם פרספקטיבה על חיים. יש אנשים שעוברים את כל זה, אבל זה לא מעלה ולא מוריד אצלם. הם נשארים תקועים בחדשות של היום, במצב הנוכחי, עכשיו. טוב, אז טוב, רע, אז רע. יש אנשים שיש להם פרספקטיבה. יש אנשים צעירים שהם חדורים, בתודעת מהלכים ארוכים, ולכן הם לא בהיי כשהעסק יוצא לדרך, והם לא מתמוטטים כשהעסק יוצא לדרך. הם יודעים שזה תהליך ארוך, ישנם שלושה מצוינים בחז"ל שהם אב טיפוס לכאלה שראו את העולם, את הבית הפרטי, את הבית הלאומי שלנו, בבניינו, בחורבנו. ושוב בבניינו, דניאל אחד מהם, דניאל יש חמודות, הוא מצויר בכל הספר כישות מתוקה, נעימה לישראל, לחבריו הגויים, כל כך רגיש לכולם, כאילו ממש אישיות טהורה. על דניאל כתוב שמכבדים אותך, זה כתוב שם במדרש, שמכבדים אותך למעלה, מכבדים אותך למטה. יש כאלה שהמלך, עכשיו במדרש רבה כתוב ככה. דבר אחר, לך אכול בשמחה לחמך. מדבר בדניאל איש חמודות, בקהלת, שנאמר, ועוד אני מדבר בתפילה, והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה מואף ביף, טייס וחזר וטייס. טוב, זה עניין של גבריאל, נעזוב כרגע. אולי כשנגיע לשם נחסוק בזה יותר. ויבן וידבר עמי, רבי חגי בשם רבי יצחק אמר, דניאל איש חמודות אמר, ידע הקדוש ברוך הוא שגמרתי תפילתי ושלח מלאך ודיבר עמי. כלומר, לפני שביקשתי, הוא כבר רצה לשלוח את המלאך. עוד ששתוקקתי לדעת את פשר, את סוד גאולתנו, הוא כבר שלח את המלאך. אבל חיכה שאני אתפלל, הקדוש ברוך הוא לא מטר על תפילה של איש חמודות. אבל בשנייה שסיימתי תפילה, המלאך כבר היה. ושלח מלאך ודיבר עמי, שנאמר, ויבן וידבר עמי. ומה דיבר עמי? אמר לי, בתחילת תחנוניך יצא דבר. אמר לי, גזירה, גזירה, שיבנה בית המקדש ולמלא שאלתך. אתה תראה את זה בעיניך. אמרתי, בתחילת תחנוניך, כי חמודות אתה, שהיה מתאווה לתפילתו. אז למה לא אמרת בהתחלה? כי היה מתאווה לתפילתו. נחמד. כן, רבי שמואל בר אוניה בשם רב אחא, אומר ככה, שלוש פעמים כתיב כאן בחמודות. בדניאל, שלוש פעמים חמודות. חמודות, חמודות, חמודות. שלוש פעמים יש בספר דניאל חמודות. אמר לך, דייך, בוראך מתחמד לך, פמליה שלו מתחמד לך, ותורתו מתחמדת לך. או בילקוט כתוב, ודורך מתחמד לך. כלומר, כולם חומדים אותך. הוא נחמד על כולם. נחמד על כולם, נחמד על הקדוש ברוך הוא, נחמד על ישראל, נחמד על התורה, נחמד על פמליה של מעלה. כן? יש כאלה, כתוב בחז"ל, יש כאלה שנחמדים אצל המלך. המלך מחמד להם, אבל פמליה של המלך שונאת אותם. יש כאלה שנחמדים על פמליה של המלך, אבל המלך לא סופר אותם. יש כאלה שגם נחמדים אצל המלך וגם נחמדים אצל פמליה שלו. זה אישיות, אישיות טהורה כזאת, נקייה. טהורה מכל מום, זה מתחיל מטהרה, מטהרה רוחנית, טהרה מידותית, מתוך כך טהרה מעשית, הוא טהור מנבערות, בכל איפה שלא תבואו אליו, תראו דבר טהור, ומתוך כך הוא צומח. כך הוא נקבע אחר כך בתפילותינו, דניאל איש חמודות שיבה לפניך. כך ישראל, אני מעיר את הדבר הזה כי בספר דניאל קורה דבר שהוא קצת חריג, שלפחות ששת הפרקים הראשונים עוסקים ממש בדניאל, בדניאל האיש, בדניאל הילד, בדניאל הנער. הם עוסקים בדניאל, כאילו דניאל תופס מקום, מה אירע לו לדניאל? זה תופס מקום, כאילו זה נבואה צריכה לדורו. כאילו מה שעובר על דניאל, זה לא עסק פרטי של דניאל, זה חזון. אישיותו של דניאל, התנהלותו של דניאל, עמידתו של דניאל במבחני הגלות הסבוכים, כפי שנראה כבר בתחילת הפרק הראשון, זה נבואה נצרכת לדורות. זה אומר שיש לכולנו מה ללמוד ממנו. זה משקף כנראה משהו על מעמד האומה. זה נותן קריאת כיוון למעמד האומה בעתיד. זה בחינה של נבואה נצרכת לדורות. למרות שדניאל זה כתובים, אבל גם כתובים צריך לדעת שזה ברוח הקודש. כלומר, יש בזה פרספקטיבה של נצח. על זה הרי התלבטו, על משלי, שיר השירים, קהלת, אם זה מטמא את האדם, לא מטמא את האדם, מה יסוד הספק? יסוד הספק אם זה נאמר בחוכמתו של שלמה המלך, או זה נאמר ברוח קודשו של שלמה המלך. ואם זה נאמר ברוח קודשו של שלמה המלך, זה הכל קדוש, זה נצח. אז דניאל זה כתובים. כלומר, כל הפרקים הראשונים שמתארים את תואר חייו של דניאל, עליותיו, ירידותיו, הניסיונות שלו, המבחנים שלו, איך הם מתמודדים וכו', זה כתובים. זה כתובים, זה דבר שצריכים לדעת אותו. מה עבר על דניאל זה לא סיפור מעשייה פרטי של אישיות גדולה כמה שלא תהיה, אלא זה אישיות שמה שעובר עליה זה בבואה של מה שעובר על האומה הגולה. זה איזשהו קריאת כיוון לאומה הגולה מארצה. אז אנחנו יכולים להיכנס עכשיו לאוסף של מעשיות שיראו לי איזושהי אישיות פרטית, תהיה מפועלת כמה שלא תהיה. אבל בסופו של דבר זה קצת בחינת מעשי אבות סימן לבנים, אחרת זה לא היה תופס כזה מקום. יש מי שרוצה, טוב, זה קשור לעוד סוגיה אולי, נעיר על זה, ש... דניאל, אחד הדברים שמאפיינים איש טהור, איש שהוא טהור בעצם, זה שגם כשהמציאות מסובכת, סבוכה, הוא מונח בשלמות. הוא לא מתלכלך במציאות הנמוכה. הוא מונח בשלמות. הוא צוחק ביום אחרון. הוא מונח ביום אחרון. כלומר, זה שהמציאות הפכה להיות כל כך סבוכה, כל כך מכבידה, כל כך... מצב בטאטה, מצב בקנטים היה. זה, המצב לא היה כזה נוח. אבל הוא, דניאל עסוק יותר מכל אחד אחר בחישוב הקץ. הוא מונח בקץ. חישוב הקץ, לא רק לוודא את עצם הקץ, אלא לחשב את הקץ.
לקבוע את המרחק בינינו ובין הקץ, לנסות לצמצם, להעמיד על מישור, על, 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 על מישור אחד, אותנו ואת הקץ הנהדר. זה חישוב הקץ, חישוב הקץ, זה לא לחשב מתי יבוא הקץ, זה לקבוע את היחס בינינו ובין הקץ. הקץ פה, אני פה, וזה המרחק בינינו. כלומר, לדלג על הנתק בינינו ובין הקץ. זה מאוד טוב שיעורים ב-12 בלילה, אתם הרבה יותר רגועים ככה, הרבה יותר זה. זה המשמעות של לחשב את הקץ. דניאל משתוקק אל הקץ. המצב הוא כזה עלוב, המצב כזה נורא. ודניאל הוא שייך במצב אחר. דניאל הוא שייך במציאות נהדרת. במציאות תאורה, במציאות של חירות, במציאות של בניית בית המקדש. דניאל הוא שייך שמה, ומתוך כך הוא עסוק בחישוב הקץ, הוא משתוקק לגלות הקץ, ומגלה דברים לא ברורים, דברים נעלמים, ונחלקו הדעות. יש אומרים שדניאל זה רק במדרגה של כתובים, ולכן אין ספק שמה שדניאל מגלה זה פחות, זה פחות מההתייחסות של נביאים וכו' וכו' וכו'. אבל אברבנאל לוקט הפוך. אברבנאל לוקט שמה שהתעלם מן הראשונים, מה שהתעלם מן הדורות הראשונים, ביקש זה לגלות את הקץ, ביקש זה לגלות את הקץ, ביקש זה לגלות את הקץ. אבותינו הקדמונים שביקשו לגלות את הקץ ומתעלם מהם, עלה בידיו של דניאל. כלומר, אברבנאל בישועות משיחון לוקט שדניאל הגיע להשגות בגילוי הקץ הרבה יותר מהדורות הראשונים. טוב, הדורות הראשונים לא עמדו על התחנה שלפני הקץ. הדורות הראשונים לא עמדו שם. דניאל שהוא עומד בתחילת הגלות, דניאל הוא ראשון הגולים, אולי. תלוי מתי זה מתרחש, נראה עוד מעט. אבל דניאל הוא, אנחנו נסיים את הפרק, סוף פרק א', נסיים הפרק. מה זה?
מי שעשה סיום.
ויהי דניאל עד שנת אחת לכורש. פרק א' מסיים, ויהי דניאל עד שנת אחת לכורש המלך. מה הקפיצה הזאת עכשיו להודיע שדניאל היה, סוף פרק א', ויהי דניאל עד שנת אחת לכורש המלך. מה, 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 מה זה נכנס פה, הפסוק הזה? דניאל היה עד שנת אחת לכורש המלך. תראי מה קרה בשנת אחת לכורש המלך. בשנת אחת לכורש מלך פרס, העביר קול בכל מלכותו, לאמור מי בכם בכל עמו, ויעל וכו' וכו' וכו'. מתחיל הגלגל מתחיל לעבוד. נגמר מעגל ה-70 שנה מאת הפקידה. העסק מתחיל לרוץ קדימה. ודניאל מחזיק עד אז. כלומר, דניאל שייך בזה. אבל דניאל שייך בזה מהרגע הראשון. גם זה קשור למדרגה של איש חמודות. כלומר, הוא שומר, הוא לא משנה מן הרבונוס שלו, הוא שומר על סדרי מחשבה אציליים, אידיאליים, שואפי גדולות, שואפי ישועה. כמה שהמציאות היא לא תחתונה. פעם עבר לי מחשבה. מי ראיתי פעם מהיר על הדבר הזה? הייתי פעם מישהו עיר על זה, על ה... יש תורה ידועה של האש קודש, של הפסיאצנה. אז שהוא מדבר על שבת תשובה, הוא כותב גם, הוא מדבר על המעבר של הפסוק מיחיד לרבים. אז הוא כותב, ושב השם לוקח את שבותך, שוב ישראל עד השם לוקח כי חשלת בעווניך, קחו עמכם דברים ושוב אל השם. מעבר מלשון יחיד ללשון רבים. אז הוא מדבר על ערך של כל המציל נפש מישראל, כאילו קיים עולם מלא, וכל המשיב בתשובה אדם אחד מישראל, כאילו קיים עולם מלא, וכו' 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 וכו'. אז העיר פעם מישהו, שספה לזה. אדם נמצא במציאות שכבר אנשים מתים כמו זבובים, אנשים הופכים להיות מספרים, לא סופרים מאות שנופלים חללים. בקילו אפשר לשקול פגרים. והוא מדבר על ערך של כל המציל נפש מישראל, איזה ערך יש לנפש אחת מישראל. מדובר פה על אובדן של מיליונים, ויש פה מישהו שסופר אותנו באחדות. אתם יודעים איזה איש חמודות? הוא לא משנה מן הרבנות שלו. הוא חי באמת שלו. הוא חי באצילות שלו, ולא משנה כמה שהמציאות לא מדרדרת, הוא... היה לי חבר שביחד איתנו, זה מאוד... התגייסנו ביחד ארבעה לצבא. הגייסנו 18 חבר'ה לצבא, גם הרב יורם וזה, היינו חבורה שלמה שיצאה מישהי באותה שנה, אבל היינו ארבעה שהגענו לאותו מקום, והוא היה אליהו שחור, אני משהו מכיר אותו. היום הוא רם בינון מורה, כזה ישיבש, אני אומר לכם, כזה, עם כל הגשמק, עם כל הסגנון, עם כל... אז הוא הדבר שהוא הכי לא סבל בצבא זה את הלשון, את הלשונה. אני זוכר שככה, הוא היה יכול לחזור, אני זוכר מאוד התפענו שהוא נשאר כזה בחור ישיבה, עד השנייה האחרונה, עד השנייה האחרונה, לא, אני קרא עליו עוד אחד של גסות, של, של, של המומה. אנחנו היינו בהסדר מרכז, כלומר שירתנו חבר חילונים, האווירה הייתה אווירה חילונית לגמרי. אבל לא היה כזה, לא היה ניכר עליו. הוא היה יכול לחזור מאיזשהו סיור, להתיישב על המיטה, לפתוח את האפוד, חצי מסביב ערומים, חצי מסביב זה, השם, והוא פותח את האפוד, אוי תעתה.